האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
עולם האימפקט. אראל טננבאום מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.
כשאתם פותחים את הארון, אתם אולי חושבים על סגנון, צבעים, נוחות, איך להתאים את הבגד למה שאתם רוצים להעביר. אבל מה אם כל פעולה פשוטה כמו לסגור כפתור, ללבוש מכנסיים או לבחור חולצה תהפוך לאתגר יומיומי? בפרק הזה אנחנו יוצאים למסע בעולם שלא מדברים עליו מספיק, העולם של אופנה לאנשים עם מוגבלויות. נפגשתי עם שי סניור, יזם שהפך חוויה אישית של פציעה למסע של שינוי תעשייתי. הוא הקים את פלטה, מיזם אופנה חדשני שמפתח מרקט פלייס, שמאפשר לאנשים לבחור בגדים מכלילים או נגישים, משתף פעולה עם מותגים ועם מעצבים כמו דורין פרנקפורט, ומנסה לשנות לא רק את הבגד, אלא גם את איך שאנחנו רואים אנשים עם מוגבלויות. נדבר על שוק של מיליארד צרכנים שלא מקבלים מענה, על ייצוג בקמפיינים מול התאמות אמיתיות, על מודל עסקי, חברתי, ועל השאלה איך אופנה יכולה לשדר לא רק סטייל, אלא גם ערך, הכלה ועוצמה. מה שלומך, שי?
היי, היי, אז אני קודם כל שמח להיות פה.
כיף שבאת.
זה תקופה ארוכה שאני ככה עושה במלא דברים, ושבוע מרגש, שעלינו סוף סוף עם המרקט פלייס לאוויר, אז
בשעה טובה.
לגמרי, לגמרי שמח להיות כאן, והתגובות שקיבלתי במהלך השבוע הזה, ושאנשים לא רק אמרו לי כל הכבוד, אלא גם נתנו פידבקים שעוזרים ובונים ומשפרים אותנו. וזהו, להגיע לבין תחומי ולראות שהכל עדיין קורה מתקופה כזאת של מלא מילואים והמלחמה שלא נגמרת. אז לבוא, לדבר, אימפקט, דברים טובים שקורים פה בארץ, פנימה והחוצה, אני תמיד נהנה ושמח.
אז חשוב גם לשים דגש באמת על הדברים האלה. טוב, לפני שנתחיל ככה, אני אשאל אותך, מה תספר לנו קצת על עצמך?
אז אני שי סניור, בן 33. אני גר במשמר איילון, שזה מושב קטן ליד מודיעין. אני לא מפיץ את כמה שהוא טוב, כדי שלא יעלו שם
שלא יבואו.
שש מעלות פחות מתל אביב.
תרשמו, משמר איילון.
זאת הנקודה שאני נותן למקום ממש ממש על פני תל אביב הלכה. ורוב חיי בעצם מהשירות הצבאי ועד גיל 27, בעיקר התעסקתי בעולמות של כלים בלתי מאוישים, רובוטיקה, טכנולוגיה, הסתובבתי מסביב לעולם. ייעוץ ב-33 מדינות לאיך לשלב את הטכנולוגיה גם ישראלית וגם לא כדי לפתור בעיות גלובליות. ובשנת 2017 הייתי בקזחסטן, מינוס 25 מעלות. אני עומד מול שר הביטחון שלהם ופמלייתו, ופתאום אני מרגיש שמשתתקת לי כל יד ימין. אני אומר, טוב, תסיים את הפיץ' ואחר כך כבר תתמודד עם הבעיה שלך, כרגע זה הכי חשוב. ואני מסיים את זה, אני אתקשר לרופא שלי פה בארץ, אני מתאר לו את המצב, הוא אומר לי, טוב, תחזור ארצה ונבדוק מה הסיפור, יכול להיות שתצטרך להתכנס לניתוח, ואז אני מבין שפציעה שקרתה לי בשנת 2012, שעוד הייתי בשירות הצבאי בבה"ד 1, הייתה מעבר לשבר קטן בשורש כף היד, משהו הצבי שלחץ לי על הגיד, ובעצם זה מה שהוביל אותי לסיטואציה הזאת. ומאז אני מתחיל כמה חודשים של תהליך שיקום בבית חולים, כבר הייתי בסיבוב הזה, אבל עכשיו אני חוזר יותר בוגר ומוכן.
כבר נפצעת לפני כן?
נפצעתי בצבא, שמו לי גבס, הייתי מפקד של חיילים, ואז הם התחילו להפיץ ביניהם, שביום שבת הלכתי מכות, ובגלל זה אני
בגלל זה אני עם גבס על היד. כמו שחיילים טובים עושים, כן.
ואז אני מגיע לשיקום, יש כל מיני משחקים כאלה במחשב, כדי להתחיל להפעיל את היד, ממש הייתי צריך ללמוד הכל מאפס, את האצבעות, את המפרק, וכל פעם שאני מגיע, קורצת לי איזו מכונת תפירה שם בצד, ובתקופה שעבדתי מסביב לעולם, היה קוד לבוש מאוד מאוד ספציפי, כאילו, פה בארץ אנחנו כמעט ולא שמים לב לזה, אפשר, אנשים יכולים להגיע לחתונה עם בירקנשטוק ולעבודה עם טרנינג, אבל בסוף ברוב המקומות בעולם יש קוד לבוש מאוד ברור, והייתי רגיל ללבוש חליפות וחולצות מגופתרות, ופתאום אני עומד מול הארון ואני שם לב שאני כרגע לא יכול לעשות את הדברים האלה עם יד אחת, וגם אם כן, זה מאוד מאוד קשה להעביר את היד בתוך השרבול, ואז אני צריך לבקש עזרה מאמא שלי שתעזור לי להכניס את יד ימין לשרבול, ואמרתי לעצמי, לא, אני הייתי עד עכשיו בן אדם עצמאי, ואני רוצה להצליח לעשות את הדברים האלה לבד, אני פשוט אביא כמה מהבגדים שאני ממש אוהב ואני רוצה לעבודה, ואני אבקש מהפיזיותרפיסטית שאני אעבוד על המכונת תפירה, בגלל שאני יודע לתפור, ולהתחיל לעשות לעצמי כל מיני התאמות. ואז אני בא עם החבילה בפעם הראשונה, אחרי שביקשתי אישור כמובן, ואני מתחיל לחבר כל מיני סקוטשים ומגנטים על החולצה והמכנסיים, וכל פעם שאני נכנס מישהו חדש, אם זה מישהו שנפצע בצבא, או חבר'ה שעברו תאונות כאלה ואחרות, אז הם רואים אותי עובד על המכונה, ואז הם חייבים לבוא ולזרוק איזה משהו, אתה מעצב, לא ידעתי שאתה מעצב, אולי תעשה לי גם כזה, שיהיה לי נוח עם המכנסיים בכיסא הגלגלים, ואז זה ממש עניין אותי, כי אמרתי, טוב, מבחינתי, זו הייתה בעיה שכאילו, רק אני מתמודד איתה, ורק לי זה מפריע. אמא שלי גם עברה ניתוח שהייתי יותר צעיר, ובהתחלה היה לה תהליך שיקום ארוך ומשמעותי, גם פיזי, מבחינת תנועה והכל, אבל אף פעם לא שמתי לב לזה, או הייתי מודע לזה שבגדים פתאום, וצורת ההלבשה שלנו משתנה, בהתאם לאיך שאנחנו נראים. ואיך שאנחנו נראים, ואיך שאנחנו מרגישים, ומה היכולת הפיזית החדשה שלנו, הקבועה. ואני זוכר שבנסיעת עבודה הבאה שלי, החלטתי לבוא לבוש עם מה שנוח לי. ולא דווקא עם מה שהקוד לבוש דורש. זה לא שבאתי עם טרנינג וטישרט, אבל לבשתי דברים שלי היו יותר נוחים לשים על הגוף. חולצה מכופתרת פשוט פתוחה עם טיק-טקים, כדי שיהיה לי יותר קל לסגור אותה, אם אני מרגיש לנכון. ואני זוכר שהמבטים שקיבלתי, שנכנסתי לחדר, היו כל כך מורידים את הביטחון, והרגשתי כאילו עשיתי משהו רע שנכנסתי לחדר, וכאילו, לפעמים זה אפילו לא המקום הזה של לבוא ולהסביר מה עברתי, או למה אני לבוש ככה. ישר, אנשים תופסים אותך באיזשהו אופן, מתייחסים אליך בצורה מסוימת. זה היו גם אנשים שפגשתי בעבר, אבל פתאום הרגשתי שהערך המקצועי שלי והסיבה שהזמינו אותי לחדר היא כבר לא כזאת משמעותית, ומדברים אליי, מתייחסים אליי אחרת, זכות הדיבור שלי משתנה. ואז, כמו שעשיתי בתחומים אחרים שלמדתי לפני זה בחיי, הלכתי והתחלתי לקרוא כדי להבין קצת יותר על העולם הזה, בהתחלה קצת יותר להכיר את עולם האופנה, ואז נתקלתי בספר שנקרא The Psychology of Fashion, פרופסור קרולין מייר שכתבה אותו, ובעצם אחד אחרי השני בפרקים נפלו לי מלא הסימונים של כמה משמעות יש לבגדים, באיך שאנחנו קודם כל תופסים את עצמנו והביטחון העצמי שאנחנו מרגישים, ואחר כך, בסוף, איך אנשים שופטים אותנו בחוץ, ברחוב, במקום העבודה, במעגלים חברתיים, וזה ממש הדליק אותי, ורציתי עוד ועוד להיכנס לתוך העולם הזה. לא רק באיזה פתרונות ואלמנטים אפשר לשים בבגד, אלא להבין יותר למה היסטורית יש כל כך הרבה משמעות לבגדים שאנחנו לובשים, ואיך הם שמים אותנו בפוזיציה אחרת בכל מעגל שאני מצא בו, בתרבות, באירוע. וזהו, משם פלטה הפך להיות הדבר המרכזי שלי בחיים, והתאהבתי בזה, והלכתי ופגשתי עוד ועוד אנשים שנולדו עם מוגבלויות או נפצעו, וכל פעם השיחה התפתחה לזה של אף אחד עוד לא עשה את זה, יאללה, מחכים שתראה לנו מה התוצאה ולאן זה יכול להתפתח. ואז הכרתי את השותף שלי דרך חבר משותף, הוא אמר לי, זה הבן אדם שאתה צריך, הוא נולד עם מוגבלות, אתה נפצעת בצבא, הוא מביא סיפור אחר לגמרי, תפיסת חיים שונה, כל החיים הוא היה צריך להתמודד עם מוגבלות, נראה לי שכדאי שתיפגשו. ובפגישה הראשונה שלנו, אז הוא אמר לי, שמע, די, תמיד עובדים עלינו, על אנשים עם מוגבלויות, וזה לא רוצה להיכנס לעוד איזה תוכנית פירמידה, שאתה תיקח ממני את כל המידע, ואז תגיד לי, יופי, הבאת לי את כל החברים שלך עם, עם מוגבלויות, ועכשיו אנחנו לא נעשה עם זה כלום. והיה קליק מהפגישה הראשונה שלנו, באמת התחלנו לעבוד ביחד, נתנאל יהודה לוי, זיכרונו לברכה, הוא האיש שהיה שותף שלי לדרך, ובשלב הראשון, אז בעצם מה שאנחנו ראינו בתור הפער הכי מרכזי, זה שאין חברות בכלל שעושות בגדים לאנשים עם מוגבלויות, כאילו הזמן שאני צריכה להשקיע, והחיפוש, ולא תמיד שולחים לארץ, ומהאופציות שיש כאן בישראל, אז גם זה מאוד מאוד מוגבל לאיפה אני יכול לקנות בגדים שיתאימו לי לא רק בסטייל, אלא גם בפונקציונליות, כדי שאני ארגיש בנוח, וזה ישדר את מה שאני רוצה החוצה בכל מעגל שאני נמצא בו. ואז ביחד עם נתנאל, הייתה לנו הזדמנות לעשות הצוגת אופנה, כחלק מארגון שנקרא Fashion Revolution, והמטרה שלנו באירוע הזה הייתה תכלס לעלות על המסלול אנשים עם ובלי מוגבלויות, שלובשים בדיוק את אותם בגדים, כדי להראות שבעצם אפשר לעצב בצורה כזאת שגם בן אדם עם מוגבלות וגם בן אדם בלי מוגבלות יוכלו ליהנות מאותו בגד ולקבל את המענה לצורך שלהם בבגד אחד. ומעבר לזה, שגם אנשי התקשורת סביב עולם האופנה פה בארץ יכירו וידעו שיש דבר כזה שנקרא עיצוב מכליל ואפשר לעשות דברים אחרת גם בעולם האופנה. אז ממש אחרי התצוגת אופנה הזאת, כל השאלות שהגיעו מהאנשים היו סביב מה מיוחד בבגדים האלה. זה היה ממש יפה ששילבתם אנשים עם ובלי מוגבלות, כאילו על מסלול הדוגמנות, אבל מה מיוחד בבגדים האלה לאנשים עם מוגבלויות?
אז מה באמת כאילו מיוחד בבגדים האלה?
אז קודם כל, אני חושב שזה מתחיל בתכנון. רגע, מי האנשים ולאיזה מידות אתה מתייחס, שאתה מתחיל לעצב איזשהו מוצר. המושג הזה, עיצוב מכליל, או universal design, inclusive design, הוא בא לידי ביטוי בשתי צורות שונות. באנגליה קוראים לזה universal, ובארצות הברית inclusive. והרעיון זה שמתכננים מוצר לקהל יעד מאוד מאוד ספציפי, או נקרא לזה נישה, ואז מתוך זה הולכים ומתפתחים עד שמגיעים למיינסטרים ורואים, אוקיי, כל פעם האם המוצר הזה עדיין מתאים לצורך של אותו בן אדם והוא עדיין מתאים למיינסטרים, ממשיכים להתפתח סביב אותו מוצר. ובעולם האופנה בשנת 2017 זה לא היה קיים. טומי אילפיגר התחילו משהו ממש קטן לילדים עם מוגבלויות, איקאה עשו קמפיין לריהוט בעולם הזה, וזה באמת בעיקר בא מעולם העיצוב מוצר, פחות בעולמות האופנה, וזה בעצם לשלב את הלקוח קצה בתוך תהליך הפיתוח של המוצר שלך. אני יודע שסטיב ג'ובס אמר לא לעשות קבוצות מיקוד, כי אתה צריך לדעת יותר טוב מהלקוחות שלך איזה מוצר הם היו רוצים.
אבל אמזון אמרו לחשוב אחורה, אז
בדיוק. אבל צריך לחשוב אחורה ורגע באמת להקשיב לאנשים, בטח שאתה עושה משהו שהוא חדש לגמרי, ובורא איזושהי גישה חדשה בתוך תעשייה שהיא מאוד מאוד מיושנת. בסוף בעולם האופנה, הרבה דברים לא השתנו כבר 100 שנה. הניטים שיש לנו על הג'ינס, שלא רלוונטיים לרוב האנשים שקונים ג'ינסים היום ויושבים במשרד, ולא צריכים מכנס מאוד מאוד קשיח בשביל שהפלייר לא יקרא להם את הכיס. הצורה שבה שתי חתיכות של בד מתחברות עם כפתור, זה גם אני חושב משהו מאוד מאוד מיושן.
אבל איך אתה מסביר את זה שזה שוק שהוא כל כך גדול? זאת אומרת, יש כל כך הרבה אנשים שיש להם מוגבלות כזו או אחרת, או שאפילו אני שברתי את הכתף כמה פעמים ולא יכולתי ללבוש שום חולצה שהייתה לי בארון, כאילו לא הייתי צריכה הכל, אמא שלי עזרה לי, והיה לי זה, ודברים עם כפתורים כזה להשחיל מפה וכזה, וזה היה באמת ממש כזה תקופה קשה להתלבש. איך אתה מסביר את זה שאף אחד לא, כאילו החברות הגדולות לא מרימות הכפפה?
אז אני חושב שהתפיסה סביב אנשים עם מוגבלויות, זה שזו קבוצה מאוד מאוד קטנה, למרות שאנחנו מדברים על 1.6 מיליארד אנשים עם מוגבלויות בעולם, 480 מיליון מתוכם נמצאים במדינות מערביות, ואז מסתכלים על 480 מיליון האלה ואומרים, טוב, אבל הקבוצה הזאת הם רק בכיסא גלגלים, ואלה הם קטועי ידיים, ואלה הם קטועי רגליים, ואלה הם עיוורים, ואלו על הספקטרום, ואז זה מלא מלא קבוצות קטנות, וזה נראה כמו
אין שוק. שזה כאילו לא רווחי.
לגמרי. ושמסתכלים על הרווחיות, אז אומרים, טוב, אם אני אעצב לכל כך הרבה קבוצות קטנות, אז הרבה יותר קשה לי למכור את המוצר. ובגלל זה באמת באה המחשבה הזאת של, אוקיי, אם אני עושה משהו בשיטת העיצוב המכליל, אז באותו בגד אני נותן מענה גם למי שבכיסא גלגלים, גם למי שקטוע יד, גם למי שיש בעיית מוטוריקה, גם למי שעל הספקטרום, גם לבעיה קוגניטיבית כעות ואחרת של מה הצד של הקדימה ומה הצד של האחורה בבגד, ואז בעצם אני יודע להציע מוצר שמנקודת המוצא שלו הוא פונה להכי הרבה סוגים של אנשים, אז בגדול הפוטנציאל הרווחי שלי הוא הרבה יותר גבוה.
מה הדוגמה נגיד למוצר כזה, לבגד כזה?
אז יש ליוניקלו מכנסיים שנקראות Easy Jeans, שאם דיברנו רגע על איפה האתגר ולמה החברות לא עושות את זה, אז גם אין הרבה שיח בתוך הקהילה, או לפחות לא היה קיים, וזה ככה הדבר הראשון שהתחלנו לעשות, לייצר תקשורת בין האנשים בתוך הקהילה, כי בן אדם בכיסא גלגלים, שהוא חוצה בן אדם אחר בכיסא גלגלים ברחוב, זה לא שהוא עוצר והוא אומר לו, מאיפה הג'ינס שלך, וככה הם מפיצים את הבשורה. זה לא היה קיים. לא הייתה דינמיקה כזאת. ובעצם לאט לאט מרעיונות שהתחלנו לעשות לאנשים, כדי לשאול אותם מה יש להם כבר בארון, בשביל ללמוד לעצמנו איזה מוצרים היינו רוצים לפתח, אז גילינו שכמעט כל בן אדם עם כיסא גלגלים בעולם, קונה מכנסיים ספציפיות מיוניקלו שנקראות Easy Jeans, ואיפשהו ב-2022 הם פשוט הפסיקו את הייצור של הדבר הזה.
למה?
עכשיו, מה שמיוחד ב... אני רגע אגיע ללמה, אבל מה שמיוחד בפריט הזה, זה שהוא נראה כמו ג'ינס לכל דבר ועניין, אבל החומר שהוא עשוי ממנו הוא מאוד מאוד אלסטי ונעים על האור, זה ממש ממש חשוב לאנשים שבישיבה בזמן ממושך. אין לו שום כפתורים או תפרים בחלק האחורי. המותן בחלק האחורי שלה היא יותר גבוהה מבחלק הקדמי. אז לאנשים שיושבים כל הזמן זה ממש חשוב לצורת הישיבה. יש שרוך מקדימה שאני יכול בעצם להתאים את הבגד לגוף שלי כשאני כבר יושב. והאורך של המכנסיים האלה לא יוצר צורה מצחיקה של המכנסיים ממש ממש גבוהות לי על הרגל, בגלל שאני במהלך ישיבה, והרבה פעמים מתכננים מכנסיים לאנשים שעומדים. ולמה המוצר הזה כל כך נמכר ויוניקלו לא יודעים מזה? כי חברות האופנה הגדולות כן מרוכזות בדאטה, אבל יותר כדי איך לשווק לי יותר מוצרים ויותר מהר, פחות מסתכלים על מה תת קבוצות של צרכנים שנמצאות אצלי, ובסוף זה נופל על שני אלמנטים. אחד, אני חושב שזה ברמה האתית, הם לא מרגישים בנוח, או הם יותר מפחדים מאשר רוצים להצליח לגעת בהמון סוגים של אנשים, מהשאלה של האם קנית את זה בגלל שיש לך איזושהי מוגבלות, או מישהי בהיריון, אז האם קנית את זה בגלל שאת בהיריון, או שעלית במידה, זה כאילו שאלה מאוד מאוד קשה למותג אופנה, לעשות אותה ללקוחות שלו, אז כל האזור הזה הוא בעצם תחום אפור שהם לא יודעים להגיד עליו כלום. הם יודעים שקנית את זה במידה לארג' ובדרך כלל את קונה מדיום, אבל מפה ולנתח מה הסיבה שעשית את זה, הם פוחדים לעשות. והחלק השני של זה, זה בעצם ההיבט הטכנולוגי. איך אני לוקח נתונים של מגוון של אנשים, ואז אני אומר, אוקיי, בעזרת העיבוד של כל הנתונים האלה, מה הפיצ'ר שאני צריך שיהיה לי במוצר? כדי שהוא יתאים ל10 סוגים שונים של מוגבלויות, או ל10 מבנים שונים של גוף של אישה. והדברים האלה לא היו קיימים, אפילו בתוכנות של פיתוח מוצר, שהתעסקנו עוד בייצור של בגדים, אז תמיד הגענו לשלב של, אוקיי, אנחנו רוצים לראות איך זה ייראה על מודל של מישהו שיושב, או מישהי עם הליכון, או בחורה קטועת רגל, ולא היו מודלים כאלה, אפילו בתוכנות מבחינת מודל תלת מימד, כדי לראות איך זה יישב, ואיך הבד ייפול על פרוטזה ולא על רגל. אז כל התכנון של זה הוא בסוף תהליך מאוד מאוד מורכב, לחברה קטנה, לחברה גדולה, וזה בסוף, עוד פעם, הם תמיד מגיעים לאותה נקודה של, אוקיי, אני לא יודע מספיק, אז אני לא אתחיל.
אני לא יודעת אם זה רק אני, אבל כאילו מרגיש לי שיש המון חברות שאולי בשנים האחרונות כזה, כן עושות קמפיינים של בעלי מוגבלויות, של ביגוד לבעלי מוגבלויות, אבל לאו דווקא משנים את הבגד באמת בסוף. זאת אומרת, כאילו, הם עושים משהו שהוא כזה קצת נראה כלפי חוץ, אבל בפועל הם לא ממש משנים את המותג שלהם. אז רציתי לשאול גם אם נתקלת במשהו כזה, וגם כאילו מה דעתך.
אז קודם כל אני חושב שאנחנו רגע צריכים להפריד בין ההיבט השיווקי של מותג, מה הטרנדים החברתיים, אם עכשיו לכולנו ברור שיש מלא אנשים פצועים, והנושא של אנשים עם מוגבלויות בגלל המשחקים הפרלימפיים המוצלחים, או כל דבר כזה שקורה מבחינת הטרנד, אז ברמה השיווקית זה הכי קל, כאילו, להזמין 5 אנשים עם מוגבלויות ולצלם אותם על הסט. אבל אני חושב שמה שחסר זה שבסוף הבגד שאותם אנשים לובשים יתאים לצרכים שלהם. וזה הרבה פעמים, בגלל שזה כל כך קל, חברות ישר הולכות על זה, המשרדי פרסום או מישהו ממליץ להם לעשות כאלה דבר, כי זה הטרנד כרגע. אבל אז הקהילות עצמן אומרות, רגע, עשיתם פרסומת ל... זה שאתם מייצגים אנשים עם מוגבלויות, אבל אי אפשר להיכנס אליכם לחנות, או הייתי אצלכם בחנות ואין לכם בכלל מוצרים שמתאימים לי. וזה לפעמים יכול לפגוע אם לא עושים את זה בתכנון נכון, או לא מערבים אנשים עם מוגבלויות בתכנון של זה, כדי לשאול רגע מה צריך, כדי שזה יהיה אותנטי, אמיתי, ולא רק בשביל הסולידריות של כל מי שהוא לא הקהילה שלכם. אז אני... חוזר רגע לסדר הכרונולוגי, בעצם אחרי התצוגת אופנה הזאת, אז אנחנו מתחילים שיח עם הוועד הפרלימפי של ישראל, ונפתחת בפנינו הזדמנות להלביש את המשלחת למשחקים בטוקיו. אף פעם לא עשינו ייצור, אני ונתנאל, שנינו לא באים מעולמות האופנה, אבל ברגע שההצעה הזאת נפתחה, אמרנו קודם כל כן, ואנחנו נתמודד.
איך הוא נמצא? נמצא דרך.
עם מה שצריך ואיך שצריך, כן, הישראלי הקלאסי של נמצא את הדרך לעשות את זה.
Fake it till you make it, מה שנקרא.
לא יודע אם זה היה fake it, אני יותר אוהב ללכת וללמוד מאנשים שעשו טעויות לפני, או שלא עשו טעויות והצליחו. ואז אני מסתכל אחורה מהחברות שעיצבו את הבגדים למשלחות היסטורית של ישראל, אני רואה שדורין פרנקפורט הלבישה אותם בשנת 2004, אני קורא קצת על התהליך ועל מה היא אמרה בהקשר של הקולקציה, הדבר הבא זה להרים לטלפון ולהגיד, יש לי פה הזדמנות ואני אשמח שאני אפגש איתך, זה מה שאנחנו עושים, היא כבר הכירה את הסיפור שלנו, והיא אמרה לי, בטח תבואו, אני אתרום מכל מה שאני יכולה כדי שאתם תצליחו לעשות את זה, וזה נושא סופר חשוב.
יפה.
מבחינת המעמד של... שבו הספורטאים נמצאים. עכשיו רגע, כדי לסבר את האוזן, אם אנחנו מסתכלים על המדינות האחרות שמתמודדות, אז בארצות הברית זה מכרז של 25 שנה. זאת אומרת, חברות נלחמות כדי להלביש את המשלחת הפרלימפית. נייקי ופול אורל פלורן הם המלבישות של הנבחרת האמריקאית. בקנדה זה לולו למון. בצרפת זה לקוסט. בגרמניה זה אדידס. בשוודיה זה יוניקלו, וחברות ממש עוקבות אחרי הספורטאים, וגם מבחינת ההישגים ברמה האישית, וגם מבחינת הפוטנציאל של מה זה יכול לעשות למותג, אבל שוב פעם, הן מסתכלות על זה מתוך תקציב השיווק, וההזדמנות השיווקית להגיד, אנחנו המלבישה הרשמית של המשחקים הפרלימפיים. ואני חושב ש... היה תהליך שלמדנו בו המון על הייצור ואיך נראים התהליכים האלה ואיך חברה עובדת כשהיא צריכה לייצר קולקציה לקבוצה גדולה של אנשים. היו בסוף 33 ספורטאים, 26 מוגבלויות שונות, 100 משתתפים במשלחת, ורק שני אנשים בסוף היו צריכים שנעשה להם איזושהי התאמה שהיא אישית. כי את הכל תכננו ביחד עם הספורטאים. אחרי שאספנו את כל הנתונים האלה, אז הם כל פעם היו איתנו בסשנים כדי לבדוק, אוקיי, הדבר הזה עדיין עובד, הוא עדיין מתאים לכם, כי את עיוורת ואתה בכיסא גלגלים ואתה קטוע יד או עם שיתוק מוחין. ראינו שזה טוב, ממשיכים לשלב הבא. ראינו שמשהו לא טוב, זזים הצידה, חושבים אחרת. ולמשחקים בטוקיו, לצערי, לא הצלחנו להגיע, זה היה תקופת קורונה.
חבל.
אמרו לי, היפנים לא ירצו לפגוש אותך, ובטח לא הנציגים של החברות, אין על מה לדבר. אבל היו לנו שגרירים מדהימים. ובגלל שהספורטאים היו חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה, הם ידעו לספר את הסיפור, אם לא כמונו, אז הרבה יותר טוב מאיתנו של... למה זה כל כך חשוב שמי שמעצב לך יבין את הצורך וייתן לך להיות חלק ברגע לבחור איך אתה רוצה שהבגדים יראו עליך. אבל הרבה מעבר לזה, אם דיברנו על ההיבט הפסיכולוגי, זה להרגיש שאני חלק ממשלחת. עכשיו, החברות הגדולות שציינתי קודם, בסוף מה שהם עשו זה ממש לייצר מפעל שלם ביפן, שכל ספורטאי מגיע ועושים לו את כל הבגד בהתאמה אישית. אני לא מדבר על הבגדי ספורט, זה רגע הבגדים גם של הכניסה... באירוע הפתיחה, שכולם צריכים להיראות אותו דבר, ולהרגיש בגאווה שהם מייצגים את המדינה שלהם. ואז עוברים כמה ימים, וכל המחמאות, והשמחה שלנו שהצלחו לעשות את זה, והספורטאים שולחים לנו הודעות, ופתאום אני מתחיל לקבל פניות במייל ובלינקדאין, מעצבים של חברות אחרות, והם בעיקר שואלים איך עשינו את התהליך הזה. ושזה ממש, הם הכירו את המושג עיצוב מכליל, הם לא ידעו שיש את זה בעולם האופנה, הם לא ראו את זה בא לידי ביטוי מחברה קטנה, וזה ממש מעניין אותם ללמוד עוד. אז אנחנו כרגע בתוך תהליכים עם המותגים האלה לשפר את הקולקציות שלהם, אבל אני רק יכול להגיד שזה חברות גדולות בעולם הספורט, שהמעצבים שלהם ממש התעניינו, כדי להבין איך לוקחים את זה צעד אחד קדימה, מעבר לסיפור השיווקי, וזה שאני רוצה להגיד, אני אינקלוסיב, והבגדים שלי מתאימים לכולם, בלי הבדל דת מין, צבע עור ומידה. איך בסוף אני פרקטית עושה את המוצר הזה בצורה נכונה. זה לא רק להגדיל את סרגל המידות שלי, אבל שפטיט טריפל אקסטרה סמול וטריפל אקסטרה לארג' זה יהיה רק בהזמנה אישית. בסוף רוצים שהבן אדם ירגיש חוויה ושזה יהיה גם נכון חברתית, אבל גם נכון רווחית לעסק. ואני חושב שברגע שקיבלנו את הפניות האלה, פתאום זה עשה לנו איזשהו סוויץ' והבנו שהרבה מעבר לזה שבשלב הראשון אמרנו, טוב, אף אחד לא עושה לנו בגדים, אנחנו רוצים להיות זרה של אנשים עם מוגבלויות, אז... אנחנו לא באמת רוצים להיות זרה של אנשים עם מוגבלויות, אנחנו רוצים שזרה תציע דברים לאנשים עם מוגבלויות, ש-H&M תציע דברים לאנשים עם מוגבלויות, שנייקי, של לולמון, של אלו יוגה.
שזה יהיה במיינסטרים.
שכל חברה יהיו למוצרים שמתאימים לי, ואני אוכל כבחורה עם חברות ללכת לשופינג, ושגם לי יהיה מה לבחור משם, ולא שהחוויה שלי תהיה לבד באינטרנט בבית, וחברות שלי הולכות לשופינג ביחד. ובעצם... שם בנקודה הזאת, זה היה רגע מאוד מאוד קשה עבורי, כי בזמן מאוד מאוד קצר מרגע שאנחנו מרגישים לאן זה מתפתח, ושיש לנו הזדמנויות עם חברות זרות, נתנאל מודיע לי שהוא לא מרגיש טוב, זה היה במוצאי שבת, ואז ביום שני מודיעים לי כבר שהוא נפטר, שהריאות שלו קרסו והוא לא הצליח להחזיק.
וואו.
עכשיו, הוא נולד עם ניוון שרירים, ואני ידעתי שיש למחלה הזאת איזשהו שעון חול, אבל בתור בן אדם מאוד רוחני, אני אגיד, אז אני מכיר את זה שלכולנו יש שעון חול, כאילו אני יכול למות מחר מתאונת קורקינט חס וחלילה, אבל לכל אחד מאיתנו יש זמן מוגבל. וכאילו הטיימינג שזה הגיע, ברור שזה אף פעם לא טיימינג טוב לאבד בן אדם שהוא חבר ואח, והיה בן אדם הכי קרוב אליי בתקופה של שהיינו בכל כך הרבה הישגים ותהליך של הצלחה. ואני מבין שמעבר לחלום הגדול הזה לשנות את החוויה של אנשים עם מוגבלויות בכל מה שקשור לאופנה ועצמאות, לבחור את מה שאנחנו רוצים להיות ולהיראות, גם הצוואה של נתנאל ממשיכה איתי את הדרך הזאת, ואחרי הפטירה שלו אני יוצא למסע של חצי שנה באירופה וארצות הברית, ואני פשוט הולך ונפגש עם כל המותגים הכי גדולים בעולם, חלקם קבעתי מראש, חלקם אני דופק בדלת, חלקם אני עומד מול אינטרקום באמצע הרחוב בספרד, ואחרי שעה אני מבין שאף אחד לא יפתח
למי,
לי
לשעה. למי, לזרה?
כן. כן, ניסיתי להיכנס גם למשרדים של זרה, אבל אין לי מי לדבר. נגיע, נגיע גם אליהם. זה עניין של זמן. כי בסוף, כל אלו שפגשתי, לא הייתה התנגדות. הם כולם רוצים ללמוד איך לעשות את זה נכון. כולם רוצים שכמה שיותר לקוחות יקנו מהם. כאילו, אני רגע שם בצד את הנושא של אנשים מוגבלויות בכלל. בסוף, נקודת המוצא של מותג שרוצה להיות רווחי, היא שכמה שיותר אנשים יהיו פוטנציאלית לקוחות שלי. ואז מתוך הפגישות האלה והשאלות, אני כל הזמן כאילו שומע בקול של האנשים, שזה הכל על דאטה. אין להם את הנתונים, אז הם לא יודעים בכלל מאיפה להתחיל. הם חייבים שמישהו יעזור להם. זה אפילו לפני בכלל מישהו שילווה את הצוות של העיצוב. עכשיו, זה בגדול היה המוצר שעשיתי באותו זמן. יעצתי להם איך לעצב בצורה יותר טובה, כדי שאנשים עם מוגבלויות גם יוכלו ליהנות מהמוצרים שלהם. ואז באחת הפגישות בלונדון, אני פוגש בחור שהוא ה-Head of Data של אחת הקבוצות הגדולות, ואני מתחיל לדבר איתו על העניין של איך אתה יודע לסווג בין מישהי בהיריון, או מישהי שעלתה במידה, ואם קניתי משהו עם כפתור מסוים בגלל שיש לי בעיה מוטורית, ואז הוא אומר לי, אני לא יודע להגיד את זה. מבחינתנו זה כאילו תחום אפור שלא קיים בנתונים, אז אנחנו לא יודעים איך לחזור לאותו לקוח ולהציע לו דברים רלוונטיים. אבל אם אתם תדעו להביא לנו את הנתונים האלה, אז זה נראה לי ישנה את המשחק. ואז אחרי הפגישה הזאת, אני זוכר שאני יוצא, הוצאתי לעצמי את המחברת וכתבתי, אוקיי, זה הפיבוט שאנחנו צריכים לעשות. זה מה שחסר להם. הם לא מכירים מספיק את השוק הזה, אין להם את הנתונים, הם לא יכולים להתייחס אלינו בתור קבוצה גדולה. הם רואים אותי בתור אינדיבידואל, שפיזית אני לא נראה כאילו יש לי שום בעיה, אבל מאוד קשה לי המוטוריקה ביד ימין. וכשהם מסתכלים על מישהו שהוא קטוע יד, זה נראה סיטואציה אחרת לגמרי מול ארון הבגדים. ואז כל אחד מאיתנו נספר כאינדיבידואל, ואנחנו לא בתור קבוצה צרכנית חזקה, וזה בעצם הרעיון של המרקט פלייס, כדי לייצר קודם כל את המרחב הזה שלי ולכל אחד בתוך הקהילה הזאת של אנשים עם מוגבלויות, גם בני משפחה וחברים שרוצים לקנות לאנשים עם מוגבלויות מוצרים, אז יהיה נוח, ברור ומובן איזה מוצר זה, למה הוא מתאים לאיזה סוגי מוגבלויות, מי החברה שמייצרת אותו ובאיזה קלות זה יכול להגיע אליי הביתה.
אז איך זה עובד?
אז בעצם בתקופה האחרונה כל הריכוז שלנו היה בעצם על לדייק מה, קודם כל בצד של מאחורי הקלעים, איך אנחנו ממיינים בכלל את המוצרים. בסוף זה צריך להיות אלגוריתם שסורק קולקציות שלמות של מותגי אופנה, ואז הוא צריך לדרג אותם דרך הפונקציונליות של הבגד מבחינת מוטוריקה עדינה, מבחינת סוג הבד, המתיחות שלו, ואז אנחנו על ידי פרמטרים שונים יודעים לתת ציון לאותו מוצר ולהגיד, אוקיי, עם הציון הזה הוא יכול להתאים ל-15 סוגים של מוגבלויות. Mm-hmm. אז אנחנו נמקם אותו בדירוג יותר גבוה, מבחינת החיפוש של הלקוח. אז זה קודם כל למיין ולאסוף את המוצרים שנרצה להציג אצלנו בפלטפורמה. הצד השני של זה, זה רגע איך אני בתור בן אדם עם מוגבלות יכול לחפש בקלות את המוצר. אז בואי רגע נשווה את זה למה שקיים היום, או מה שבן אדם חדש בעולם הזה היה עושה. אני נכנס לגוגל ואני כותב חולצה לקטוע יד.
באמת? זה מה שכותבים?
ואז בעצם התוצאות הן לא רלוונטיות למה שאני מחפש, כי זה יראה לי חולצות, כי האלגוריתם של גוגל מפרק את מה שכתבתי, אז הוא מראה לי חולצות והוא מראה לי קטועי ידיים. וגם אם הוא מראה לי משהו שהוא כן רלוונטי, זה יהיה דברים שממש לא אופנה לגיל השלישי, ואז זה מייצר אצלנו התנגדות מאוד מאוד גדולה, לשמוע בכלל על דברים של עיצוב נגיש, עיצוב מכליל, כל המושגים האלה, כי החוויה הראשונה שלי הייתה מאוד לא אופנתית. וזה בעצם מה שהמרקט פלייס בא לפתור. כאילו, אנחנו בסוף, בשלב הראשון, אמרנו, הנראות של זה צריכה להיות כמו פלטפורמה של אופנה. זה לא רפואי, זה לא מדיקל, נכון שזה עוזר בתהליכים רפואיים, אבל זה חיי היום-יום שלנו. אני נכנס לאתר, אני רוצה לקנות בגדים, ולהרגיש שאני בחנות של בגדים, לא בחנות של תרופות. זה לא נראה כמו סופר פארם אונליין, זה יותר דומה לאסוס בדף הבית. אחר כך השלב הבא זה איך בסוף בן אדם יכול להגיע למוצר שהוא מחפש. יש אנשים שיודעים איזה פיצ'ר מאוד מאוד ספציפי הם צריכים במוצר שלהם, אז אפשר לחפש לפי פיצ'רים. שזה לא קיים בשום מרקט פלייס אחר, לא בפילטורים ולא בשורת החיפוש. זה אפילו בין מצחיק למעליב התוצאות שמקבלים בשורות החיפוש באתרים. בהמשך אני יחשוף איזה דברים ותשובות קיבלנו שחיפשנו דברים באתרי בגדים.
לא, עכשיו תגיד. תגלה.
אז נגיד כתבתי אמפיוטי באתר של מרקט פלייס ממש גדול בעולם, ואז זה כתב לי, "Oops, you're maybe wrong, you're looking for something else." עכשיו, אם בן אדם עד... אני חושב שכאילו אנחנו יכולים לדבר על זה שעות לעד שאני משלים בתהליך המנטלי עם... איך אני מגדיר את עצמי, ואיך אני קורא לסוג הפציעה, והנה אני משתמש במילה הזאת כשאני מחפש דברים, ועד שמישהו יבוא ויכתוב אמפיוטי בשורת חיפוש, זה בסוף לקבל כזאת תשובה, זה מרגיש כאילו אוקיי.
מעליב כאילו.
אתה יותר לא רלוונטי בפלטפורמה שלנו. אז גם בהיבט הזה, בשורת חיפוש שלנו, היא כל הזמן לומדת, גם אם זה מילים... וזה פה, אם רגע אנחנו מחפשים, מקשרים את האלמנט של הבינה המלאכותית, אז באמת בשנה האחרונה זה ממש אפשר לנו לעוף עם הטכנולוגיה ולאפשר המון יכולות שלא היו קיימות לנו קודם. כאילו זה יכל לקרות, אבל זה היה תהליך הרבה יותר ארוך, וכל פעם לאסוף את המילים ולארגן אותם, והיום זה מודל שהוא לומד, אוקיי, זה מה שהוא התכוון עם המילה הזאת, אני מוסיף את זה בתור תיוג למוצרים מהסוג הזה. אז פעם הבאה שמישהו אחר יכתוב את אותה מילה, זה כבר יציג לו את אותם מוצרים שהיו טובים לאותו בן אדם. וכרגע בעצם המטרה שלנו זה לאסוף כמה שיותר מוצרים. בסוף, אנחנו בתפיסה שלנו אמרנו, אנחנו קודם כל רוצים שהמוצרים של כמה שיותר מותגים יהיו כאן, ואז נוכל לבוא והדלת תהיה הרבה יותר פתוחה לאותו מותג, כדי לעזור להם לעשות או יותר מוצרים, או לשפר מוצר ספציפי שאנחנו יודעים שהוא... מצליח עם קבוצה מסוימת, להתאים לקבוצות נוספות. סתם, תנסי רגע לחשוב, לוקח אותנו למוגבלות מאוד מאוד ספציפית, אבל איך בן אדם עיוור היום קונה באונליין? עם כל הפרסומות שקופצות לנו, ואז פתאום באנר, תקנה עכשיו, יש לך 10 שניות אחורה, כאילו אני מנסה לחשוב, לדמיין את תמו, שזה כאילו הפלטפורמה שהכי דוחפת אותך לקנות עכשיו, איך בן אדם עיוור חווה את זה? נגיד ויש לו סקרין רידר, מקריא לו כל דבר שיש על המסך, תחשבי כמה רעש יש לך בראש, ואת אמורה לקנות מוצר. אז הרבה פעמים אנשים נוטשים, כאילו זה אחד האתגרים הגדולים של האי-קומרס, שבסוף יש נטישה מאוד גדולה של האתר, בגלל זה עושה לי כבר, אם אין לי הפרעות קשב וריכוז, אז עכשיו יש לי הפרעות קשב וריכוז. וזה עוד דבר שמאוד מאוד היה חשוב לנו בתוך התהליך, ובאמת אני חושב שזה השלב הראשון. בסוף, הקריאה הזאת והרצון שלנו להרים כזה מרקט פלייס, זה לא רק היה חשוב ברמת להביא את הטכנולוגיה שלנו לידי ביטוי ושיהיה מקום שאנשים יכולים לקנות, אלא הערך הזה שהקהילה תתחיל להפיץ את זה בתוך עצמה, ואנשים יעבירו את זה מפה לאוזן. בסוף, אם אנחנו מדברים על העולם של אנשים עם מוגבלויות, אז אני מחלק את זה לשניים. יש אנשים שנולדו עם מוגבלויות או כבר נפצעו בחיים שלהם, אבל כנראה כל מי שלא, איפשהו במהלך החיים, אנחנו ניתקל בזה. אם זה בעצמנו, כולנו בסוף מזדקנים, נגיע לנקודה שבה יהיה לנו יותר קשה לכפתר, יותר קשה להרים את הכתפיים. את דיברת על עצמך ששברת כתף כמה פעמים. אז בסוף יכול להיות שנהיה בסיטואציות האלה לטווח קצר, וזה לא יהיה לנצח. אבל אנחנו, לכולנו זה חשוב שיהיה לזה איזושהי נציגות, ויהיו מוצרים שנוכל לקנות כשאנחנו בשלב הזה. ואם זה לא על עצמנו... אז על בני המשפחה שלנו, על הילדים, על ההורים שמזדקנים, וצריך שיהיה להם איזשהו מענה, כי זה שהם מזדקנים, זה לא אומר שהם לא רוצים להיראות טוב וללבוש בגדים שמתאימים להם, כי יש חתונה, כי הם עדיין עובדים, כי בסוף
בטח.
אייג'ינג, אבל גם אנשים נהיים הרבה יותר מבוגרים בעולם, והקהל הזה הוא בעצם, הוא רק גדל. האנשים שרלוונטיים לפתרון שאנחנו מציעים, זה רק הולך ומתרחב כמות האנשים בתוך קהל היעד, ואני חושב שברגע שיהיו מספיק צרכנים בתוך הפלטפורמה, זאת הנקודה שבה בעצם אנחנו ביחד מתחילים באמת להשפיע על תעשיית האופנה. כי כשאנחנו באים עם נתונים שהם מאוד מאוד קונקרטיים, וזאת אומרת, עד עכשיו זה win-win לשני הצדדים, כי החברה מקבלת כסף על זה שמוצר נמכר דרכנו, זה לא שאני גונב להם את המחירה. אז הם עדיין גדלים, הם רווחיים, אני פשוט יודע להביא את המוצר בצורה מאוד מאוד טובה, לקהל יעד שהם לא יודעים לפנות אליו. ואז ברגע שהדבר הזה הוא מעוגן, בפורמט כזה של נתונים מאוד מאוד קשיחים על מי האנשים שקנו את זה. זה בסוף לא השימוש בדאטה של אנשים עם מוגבלויות, אלא בזכות הדאטה של אנשים עם מוגבלויות, אנחנו יודעים לבוא בצורה מתמטית מאוד מאוד ברורה, ולהגיד, הנה, 70 אלף אנשים קונים ממני את המוצר הזה. אתה רוצה גם למכור לקהל כזה?
זה מה שאתה צריך לייצר.
בוא אני אגיד לך איך לעשות את זה. וככה להוסיף עוד חברות או שלא עושות, או חברות שכן עושות, להגביר להם את המודעות לזה שיש לקוחות כאלה שקונים מהם, ואז זה לא יהיה רק שיווקי, הם באמת יראו את הלקוחות בצד השני, ויהיה הרבה יותר ייצוג, יהיו הרבה יותר מוצרים. זה בסוף מה שאנחנו רוצים לייצר בעולם. זה השינוי שצריך להתחיל.
היית אומר שזה האתגר הכי גדול שלכם, להביא את הצרכנים לפלטפורמה?
אני חושב שזה אחד האתגרים. עוד אתגר זה, את יודעת, להיות מרקט פלייס חדש בשנת 2025, זה מצריך... בסוף, התשומת לב שלנו היא מאוד מאוד יקרה.
כן.
אנחנו כל היום גוללים, עוברים על דברים מאוד מאוד מהר, אין לנו רגע לעצור ולהסתכל רגע על דברים שיש להם ערך מהותי בשבילנו. אז אני חושב שפה הנושא של כאילו ההתפתחות של זה בצורה אורגנית, ושאנשים ידברו אחד עם השני, אז כן, זה אתגר. מצד שני, זה אתגר שאנחנו לוקחים על עצמנו, ואנחנו רוצים שזה יהיה אורגני. ולא עכשיו קידום ממומן אגרסיבי שיורה לכל כיוון ומביא גם לידים שהם לא בהכרח האנשים שאנחנו עוזרים להם. בסוף אני רוצה שהנתונים שלי יהיו מאוד מאוד מדויקים, כדי שהערך שאני אביא לחברות ואז חזרה לקהילה יהיה הכי גבוה שאפשר. אז זה אתגר אחד. האתגר הנוסף זה, אני חושב, דיברנו על השלב המנטלי, אז בעצם אחרי שמישהו נפצע, יש את השלב שבו אנחנו מסיימים את השיקום הפיזי, הפיזיותרפיסטית, המרפאה בעיסוק, אומרת לך, טוב, כאילו, עד כאן אתה יוצא לחיים, חוזר לחיים, משוחרר, והרבה פעמים הרבה מאוד אנשים כאילו מרגישים שהם עוד לא, שהם עוד לא משוחררים. יש עדיין מלא דברים שאני לא מצליח לעשות, וכל מיני פעולות שבכלל לא נגענו בהם, ופתאום אני הולך להתמודד איתם. ושם זה התהליך המנטלי, שיש אנשים שהוא קורץ להם יותר מהר, ויש אנשים שהוא יכול להיות לכל החיים, שהם לא משלימים עם זה שיש להם פרוטזה. זה דוגמה, נגיד, ממש מעניינת, שאם אנחנו מסתכלים על אנשים יותר מבוגרים, קטועים, הגפיים שלהם, זאת אומרת, הפרוטזה, היא מאוד מאוד דומה לכף יד או כף רגל, וכל הזמן עברו תהליך כדי שזה יהיה דומה לרגל שהייתה להם לפני. והיום, עם כל העידן הדיגיטלי ולהיות שונה ומיוחד, פתאום יש הרבה יותר מקום לפרוטזות מזהב ועם יעלומים, ויש כל מיני אושיות שעושות תרגילים ומסובבות את הברך 360, ופתאום ברך שהיא מאוד חכמה, ואנשים שמשחקים טניס בעמידה עם פרוטזות. ואני חושב שגם הטכנולוגיה של... כל הנושא של טכנולוגיה מסייעת, פרוטזות, כיסאות גלגלים, מאוד מאוד התפתחה בשנים האחרונות. הרכבים האוטונומיים, זה ממש עוזר לכיסאות גלגלים להיות הרבה יותר חכמים במרחב. כל מיני מנגנונים וחומרים חדשים, הדפסות תלת מימד, זה מוריד את המחירים של פרוטזות, והופך את זה הרבה יותר נגיש לאנשים שמאבדים רגליים או ידיים מסיבות כאלה ואחרות. הרבה פעמים זה כאילו... התוצר לוואי של סוכרת שלא משמרים אותה כמו שצריך, ובסוף בן אדם מגיע לקטיעה של איבר. אני לא מדבר בכלל על כמות החבר'ה הצעירים שאני רואה במרחב הציבורי,
כן.
וגם בבתי חולים, מהמלחמה, שבסוף הנושא הזה של איך אני נראה ואיך אני מתלבש, אני חושב עכשיו בשנת 2025, זה כל כך, כל כך חזק וחשוב בחזרה שלנו לחיים, גם במרחב הפיזי וגם במרחב הדיגיטלי. בסוף אני רואה פרופילים של כל מיני אנשים במרחב הדיגיטלי, שבעצם מרגע שהם נפצעו, זהו, אין יותר תמונות. עכשיו, זה יכול להיות מכל מיני סיבות. דיברנו על התהליך שיקום המנטלי, שהבן אדם עדיין לא שלם עם רגע לחשוף את עצמו מחדש. אבל לבגד יש הרבה מאוד משמעות בלעזור לי להרגיש עוד פעם במקום הזה, להצליח עוד פעם ללבוש את החולצה שהייתי רוצה, ולהיות גאה באיך שאני נראה, ולצאת החוצה ולהיות שלם עם זה. אני לא אומר שזה חייב לקרות מאוד מאוד מהר, כל אחד בקצב שלו, ויש פה המון המון ארגונים שתומכים ועוזרים, ובאמת אנשים מדהימים שיצא לי לראות בשנה וחצי האחרונות, שעושים הכל כדי שהחברה האלה שנתנו עבורנו, כדי שנוכל לחיות פה בשקט ולהמשיך את החיים, מה שנקרא, ועכשיו אנחנו נותנים חזרה כדי לעזור להם להמשיך את החיים ולחזור.
אז אני מרגישה שאנחנו כזה בטיימינג מאוד מאוד משמעותי, מבחינת מה שאמרת, הטכנולוגיה היא מתפתחת בקצב מטורף, וזה גם עוזר לכם להיות יותר טובים, ובאמת לימוד מכונה, וכל המודלים שמשתפרים, ואפשר לדייק אותם, והדברים האלו. והייתי רוצה אולי ככה באמת לסיכום, לשאול אותך, מה החזון שלכם ואיפה אתם רואים את עצמכם בעוד 5 שנים? איך אתם לוקחים את הטכנולוגיה הזאת ומשתפרים הלאה או באופן כללי?
אז בעצם המטרה שלנו זה כל הזמן לגדול עם כמות המוצרים שאנחנו מציגים. זה בסוף אומר גם שיש יותר מותגים שעושים. זה מראה על ההתפתחות שיש בשוק. מבחינת הטכנולוגיה, אז באמת כמו שאמרתי, עכשיו בשלב הראשון, זה הרבה מאוד בצד של איך אני אוסף את המוצר, ואני מדייק את ההתאמה שלו לכל סוג של מוגבלויות. בהמשך, והכיוון שאנחנו מתפתחים אליו מבחינת הטכנולוגיה, זה לאפשר לגמרי חוויית קנייה מאוד מאוד אינדיבידואלית בהתאם לסוג המוגבלות שלי. למשל, הקונטרסט בתוך האתר, לא כולם צריכים שהכל יהיה להם מאוד מרוחק מבחינת האלמנטים ורק שחור ולבן, ואנחנו ממש עובדים על זה עכשיו, שהחוויית קנייה בהתאם למישהו שהוא עכשיו נרשם אצלנו באתר והוא בעצם הגדיר מה סוג המגבלה שלו, כשהוא נכנס לפלטפורמה של פלטה, אז מישהו אחד יוכל לראות את זה בצורה אחת, ומישהו אחר בצורה אחרת. זאת אומרת, אני חושב שכל העולם היום בתחרות של חוויית המשתמש. לפעמים זה בא בכל מיני צורות שאנחנו אומרים, וואי, איזה awkward, כאילו שה-AI כבר אומר לי איזה מוצר אני צריך, או פייסבוק מקשיב לי ועכשיו הוא הולך למכור לי פרוטזות, בגלל שאמרתי 10 פעמים פרוטזה בשיחה. וזה באמת, זה גם משהו מאוד מאוד חשוב, אני חושב, בבורד שיצרנו. סיפרתי קודם על הספר של קרוליין, אז היא הצטרפה אלינו לבורד, היא יועצת בהרבה חברות בינלאומיות של אופנה, בכל מה שקשור לחוויית משתמש בעולם דיגיטלי, וזה בעצם מאוד מאוד, מצד אחד יכול להיות מסוכן של כמה אתה משלב טכנולוגיה, וזה כבר מפחיד את הלקוחות, ובצד שני, באיזה נקודה זה ממש עוזר להם, וזה פיצ'ר וחוויה שלא קיימת במקום אחר. אם זה בשירות לקוחות שאנחנו מתכננים שסטייליסטים יוכלו ללוות אנשים בבחירה של הבגדים ולהתאים אותם בהתאם לאירוע שהם צריכים את הבגד אליו. אם זה איך המוצר מוצג לי בדף מוצר עצמו. אז היום התמונות שיש לנו באתרי בגדים זה דוגמנית בסטודיו, קדימה אחורה, אולי סרטון שמראה אותה עושה סיבוב. אין כמעט שום משמעות לאלמנטים שיש עליה. הכיס, כמה הוא רחב, הוא עמוק, אני יכול לשים שם טלפון, אני לא יכול לשים שם טלפון. יש כפתורים בכיסים מאחורה, אני לא תמיד יודע מאיזה חומר המוצר עשוי, הרבה מוצרים שאנחנו בודקים, בעצם אנחנו עושים סוג של QA על כל פריט שאנחנו מוסיפים לפלטפורמה, שזה אני חושב עוד משהו מאוד מאוד מהותי בתהליך הזה של לדייק את המוצרים ולהבטיח שכל דבר שאנחנו מציעים באתר שלנו מתאים ללקוחות. אז כרגע זה, כמובן שזה מאוד ידני, יש לנו חבר'ה מתוך הקהילה ב4 מדינות בעולם, בעצם אנחנו שולחים אליהם את המוצרים והם עושים עליהם בדיקות, ואז הם יודעים לתת את הרייטינג לאותו פריט לפני שהוא נכנס אלינו לאתר. ובעצם הרעיון זה שככל שנשלב יותר את הטכנולוגיה ונדע לדייק את הדברים האלה, זה כבר ידע למיין לנו ולטייב את המוצרים מאוד מאוד מהר, כדי שבזמן אפס אני אוכל לקבל את כל האפשרויות שיש ממוצרים. היום זה בגדים, אבל יש לנו כבר כיוונים ומחשבות להתפתח לעוד מוצרי צרכנות שונים שאנשים עם מוגבלויות צריכים בבית שלהם או בחוויות שונות שהם בוחרים לעשות בחיים, והכל יהיה במקום אחד, מאוד מאוד נוח, עם פידבקים של אנשים אמיתיים שדומים לי ויודעים להגיד, אני עם אותה מוגבלות כמוך או כמוך, ואני ממליץ על המוצר הזה או אני לא ממליץ על המוצר הזה, וככה בעצם מעבר לפתור בעיה שכרגע אני רואה אותה מאוד מאוד מהותית, זה לא הגיוני שכל כך הרבה אנשים בעולם יש להם קושי לקנות דבר שהוא כל כך בסיסי, כל אחד מאיתנו אחרי שמצחצח שיניים, הדבר הבא שנעשה זה להתלבש. מעבר לזה, זה באמת להצליח לייצר מודעות גם לנו, לעצמנו, להבין שאנחנו צרכנים ויש לנו כסף ואנחנו נקנה איתו את מה שבאמת מתאים לנו ואת מה שפיתחו עם חשיבה עלינו. לייצר את המקום הזה שהתעשייה מסתכלת עלינו בצורה אחרת. כאילו אני יכול לתת את אפל בתור דוגמה לבאמת אלופים ומומחים בכל העולם של מוגבלויות וטכנולוגיה מסייעת. כל שנה הם עושים פרסומת במיליונים שהיא מראה את הפיצ'רים שלהם סביב אנשים עם מוגבלויות. הם לא חייבים, וזה אני חושב הקפיצת מדרגה הזאת, אני עושה את זה בשביל שיווק, אני באמת מביא אנשים, מקשיב להם, מראה אחרי שנה מה הפיצ'רים שהוצאתי באייפון החדש. לא סתם, כמעט כל האנשים עם מוגבלויות שאני פוגש יש להם אייפונים. זה הרבה יותר נוח לעברים. יש בזה הרבה יותר פונקציות שאני יכול לעשות עם המצלמה, וזה יתרגם לי כל מיני דברים שאני רואה היום עם בינה מלאכותית בכלל, הכל מאוד מאוד
כן.
מתפתח ומתקדם, ובסוף עוד 5 שנים, אני מסתכל ואני חושב, אוקיי, איך יראה כאילו חוויית הצרכנות שלנו, זה יהיה איזה צ'אט כזה שאני כותב לו, אני עכשיו עצוב ובא לי סמנה שחורה, וזהו, זה כבר מגיע לי הביתה, כאילו... אני חושב שאנחנו בישראל עדיין לא במקום הזה. האמריקאים כל היום מדברים עם אלקסה, אז זה מאוד מאוד טבעי להם פשוט לצעוק בבית מה הם רוצים, וזה מגיע תוך 24 שעות לדלת. שזה גם משהו מאוד חשוב לגעת בו, של איך החוויה הזאת של החבילה שהיא מגיעה אליי בסוף. אם זה מתחיל שנכנסתי לאינטרנט וכתבתי את ה-URL או האפליקציה שבה אני רוצה לקנות את המוצר, ממשיך באיך המוצר הזה מגיע אליי הביתה, איך הוא ארוז, אני הצלחתי לפתוח את זה לבד, יש שם איזשהו מסר אישי אליי, אני מרגיש חלק מאיזושהי קהילה, רוצים ממני פידבק, ואז כל הדבר הזה בעצם חוזר לאותו מעגל, כי אני עוזר לאנשים אחרים, אני משפר את החוויה של לקוחות, אני עוזר לשוק להיות יותר טוב לכמה שיותר אנשים. אז באמת, אני חושב שזה המסר הכי חשוב שלי, כאילו... הגעתי לזה מתוך חוויה מאוד מאוד אישית, ובהתחלה רציתי לעשות משהו אחר לגמרי, של רגע לפתור לעצמי את הבעיה שאני אוכל לבוש בגדים לעבודה, וככל שהלכתי ולמדתי את זה יותר, גיליתי כמה כל עולם הצרכנות וחוויית הקנייה הוא בעיה והוא מורכב עבור אנשים עם מוגבלויות, אבל הרבה יותר מזה הוא בעיה עבור מי שמוכר, והשוק הוא נתקל באיזשהו קושי. אז ממש תודה על ההזדמנות.
תודה לך, אני ממש מקווה שעוד 5 שנים היום באמת תהיו בכל, אם לא בית, אז בכל מקום שצריך אתכם, ושבאמת זה יהיה מרקט פלייס שישמש את כולם ותצליחו, כי זה באמת רעיון מטורף בעיניי. וזה הכל, אני גם אוסיף כמובן קישור לאתר שיוכלו לראות ולהתרשם כמובן המאזינים. אז תודה רבה לך ותודה רבה לכם שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אתר כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך יום נעים.
עולם האימפקט. אראל טננבאום מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.